שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו רוצים היום לדבר על נושא חשוב ביותר, לעניות דעתי זה הנושא הכי חשוב, שיעשה סדר בכל הבלגן, בכל הכאוס שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נראה את הדברים, רבותיי, אפשר לבדוק את הדברים עם כל ההוכחות, עם כל הנתונים, עם כל העובדות. מההתחלה ממש נעשה את כל ההיררכיה, אנחנו נציג את הדברים ונעשה תזכיר לכל דבר ודבר. אני רוצה שתבדקו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אני אשתדל לענות לכם. אם אני לא אצליח, אפשר לפנות אליי בפרטי, אבל אני רוצה שתבדקו, רבותיי, כל הדברים שאני אומר הם דברים ידועים, אנחנו רק נעשה סדר ונחבר את כל הדברים. אז הנושא שלנו הוא ניסויים רפואיים בבני אדם במדינת ישראל. אנחנו נראה מה היה ממש מההתחלה, מאז קום המדינה, עד המצב שאנחנו נמצאים בו היום של החיסונים של הקורונה, בשביל שאנחנו נבין שמה שקורה היום זה בעצם מה שקרה גם בעבר, רק לא תמיד אנחנו נותנים על זה את הדעת ולא יכולים לשים לב, ומה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אין כל חדש תחת השמש. אז אנחנו נראה את הקטע הראשון, משנת 1951 עד 1961, מדינת ישראל קיבלה 3 מיליון לירות מארצות הברית כדי לבצע ניסויים בילדים. ניסויים בילדים, והקרינו להם לראש הקרנות של רנטגן, ובואו תראו מה קרה לילדים האלה. חלק מהילדים הללו היום הם אנשים שהם סבים וסבתות, ואני מכיר באופן אישי כמה מהם. גם מהמשפחה של חמי יש כמה מהאנשים הללו, ושימו לב מה עשתה מדינת ישראל בעבור בצע כסף, יחד עם משרד הבריאות הישראלי, ככה שאין להיות ביתימה, מה עושים עלינו ניסוי בקורונה, הדברים האלה כבר קרו בעבר, שימו לב, תחזיקו חזק.
From 1951 to 1961, the U.S. Army paid Israel's health ministry 3 million lira to conduct radiation testing on Sephardic children that immigrated to Israel. The government-run public schools would tell the children that they were going to get a medical checkup and that they were receiving an x-ray.
אתם שומעים רבותיי, הממשלה אמרו לילדים שהם הולכים להיבדק ולקבל צילום רנטגן. צילום רנטגן, לא פחות ולא יותר, בשביל כסף, בשביל 3 מיליון לירות. מכרו את ילדי ישראל. אתם מבינים? מוציאים ילדים מהבית ספר, אומרים להם בואו בואו, הולכים לעשות לכם צילום רנטגן, לא יאומן.
More than 110,000 of the darker skinned Jews were given 35,000 times the maximum dose of x-rays to the head repeatedly. Many of the children died within months.
אתם שומעים? הרבה מהילדים נפטרו תוך כמה חודשים, הקרינו להם בראש. אתם מבינים מה עשו? זה משרד הבריאות, זה מדינת ישראל. במשך 10 שנים, מ-1951 עד 1961. הרבה מהילדים נפטרו, את מי זה מעניין? זה מעניין מישהו? מה פתאום? עשינו ניסוי, קיבלנו כסף, זה לא מעניין אף אחד.
All of them lost their hair. Some still live today and endure excruciating health problems.
חלק מהאנשים הללו שחיים, אני מכיר באופן אישי, שסובלים מבעיות וקיבלו סרטן ומחלות קשות, השם ירחם. אתם מבינים רבותיי מה עשו משרד הבריאות ומדינת ישראל? לא יאומן. פשוט לא יאומן, זה במשך 10 שנים בעבור בצע כסף. עכשיו שימו לב, תסתכלו רבותיי, כתבה שהתפרסמה בגלובס, פרשת ילדי הגזזת גבתה יותר קורבנות מכל מלחמות ישראל ביחד. אתם שומעים? כמה מנסים לפתח כל מיני מערכות לחימה, כיפת ברזל, כמה כספים משקיעים כדי שלא ימותו אזרחים, אבל מדינת ישראל הרגה בניסוי הזה יותר מכל מלחמות ישראל ביחד. ילדים! ומדברים על החמאס שמקריבים את הילדים? זה מה שעשו במשך 10 שנים, לא יום ולא יומיים. משרד הבריאות, פה במדינת ישראל, הסרט ילדי הגזזת, שיוקרן מחר בפסטיבל חיפה, מגולה את סיפורם של עולי צפון אפריקה, אשר חלו בסרטן עקב הטיפול שהעניקה להם המדינה כנגד הגזזת. זה לא טיפול. זה היה באופן ישיר לעשות בהם ניסוי. הבמאי אמר, טענה מרחיקת לכת, ייתכן שישראל בסיוע כסף אמריקאי בעצם ביצעה סוג של ניסוי בבני אדם ומתנערת מאחריותה לתוצאות. רבותיי, חמי, אחותו שמו לה את הגזזת, את ההקרנות האלה. כך הוא סיפר לי, ואני מכיר עוד הרבה אנשים. אתם מבינים, אבל זה כסף קטן, רבותיי. בואו ככה תנשמו לרווחה, תעתקו חגורות, אתם הולכים לראות דברים מזעזעים, עד שאנחנו נגיע לגבי החיסונים של הקורונה, ואתם תראו שיש פה תשתית שהכינו, והכל כבר מתוכנן מראש. אנחנו עכשיו נראה ניסוי של חיסון ישראלי שרצו לפתח כנגד האנטרקס, ולקחו חיילי צהל, את החיילים שלנו, את האנשים שאנחנו מברכים אותם, מתפללים עליהם שיחזרו בשלום הביתה, ואמרו להם, בואו תשתתפו בניסוי, יש חיסון ניסיוני, בואו תשתתפו, הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג. עשרות חיילים קיבלו מחלות קשות ותופעות לוואי קשות. הפרוטוקולים היו חסויים, כמו עם הקורונה. לא נתנו להם את כל המידע, הסתירו מהם מידע. הרופאים התנערו עד הרגע האחרון. עד שהדברים התפרסמו בתקשורת, רק אז החליטו להודות, לא בהכל כמובן, שבאמת הדברים נעשו בצורה לא יעילה, לא אתית, לא מוסרית, לחיילי צהל, לא פחות ולא יותר. שימו לב רבותיי, ניסוי בחיילי צהל על חיסון האנטרקס, ותראו מה עשו במדינת ישראל, ומי שהיה אחראי לניסוי הזה, שזה נקרא עומר 2, זה פרופסור חזי לוי, המנכ״ל לשעבר של משרד הבריאות, שעד כשזה היה ניסוי בצהל, הוא היה דוקטור חזי לוי. אבל מדוקטור לפרופסור צריך לעשות מחקרים. איך נהיים פרופסורים? צריך לעשות מחקרים. ואחד מהמחקרים זה פשע עומר 2, והאדם הזה היה מנכ״ל משרד הבריאות, כשחיסנו את תושבי מדינת ישראל בחיסון לקורונה חזי לוי. שימו לב, רבותיי, לתחקיר בעובדה, בערוץ 2, ותסתכלו מה עשו במדינת ישראל לחיילי צה"ל.
קוראים לי יונתן פולר, אני לא זוכר את מספר הנסיען שלי, והתופעות שאני סובל ממד היום זה הפרעות בעור ברגליים ובכפות הידיים.
דורון, אני סובל מפצעי עור בפלג גוף עליון, פצעים שהתחילו להופיע לאחר השחרור מהצבא.
דורי תחן, אמא לשניים, מספר נסיען 525, סובלת מאז השחרור מבעיות אור קשות בכל חלקי הגוף.
יאיר, מאז הצבא אני סובל מהתגרדות בכל הגוף.
ודים דרפקין, מספר נסיען שלי זה 1063, אני סובל ממיגרנות שהתחילו שנה אחרי תחילת הניסוי.
עיר מרייך, מספר נסיען 714, תופעות הלוואי שאני סובל מהם הן בעיות מעיים ובטן.
אופר, סובל מבעיות מעיים קשות שמפריעות בתפקוד היומיומי. אני לא מוכן להיחשף, כי אני חושש שזה ירחיק אנשים ממני.
אבל תזכרו, הם סירבו לתת לנו פרוטוקולים. הם בשלב זה גם סירבו לתת פרוטוקולים של הדיונים שלהם בבית משפט.
אתם שומעים רבותיי? לא רצו לתת להם פרוטוקולים. אחרי שפגעו בהם, התנערו מאחריות. זה בדיוק כמו לשלוח חיילים לקרב. וחייל נפצע חץ ושלום באמצע המלחמה, ואז אומרים לו, תשמע, זה בעיה שלך, אנחנו מתנערים מאחריות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, תעשה מה שאתה רוצה, ואתה לא באמת נפצעת בקרב. זה בדיוק ככה, בדיוק אותו דבר. ככה מתייחסים לחיילים, תסתכלו.
ויש פה שאלה מאוד רצינית, מה יש להם להסתיר?
לפני 5 שנים הם התנדבו ליחידות המובחרות ביותר, היום הם בסיירת אחרת. סיירת נפגעי האנטרקס. עוד מעט יעלו להעיד בוועדת הבדיקה. עכשיו הלוחמים לשעבר דורשים תשובות על מה שהצבא הסתיר מהם כל השנים. המטרה הייתה לפתח חיסון ישראלי נגד נגיף האנטרקס. הניסוי שבוצע לצורך זה בגופם של מאות לוחמים נחשף כאן לפני שנה וחצי.
אתה רואה את זה? זה המצב הכי טוב. זה כבר הסוף.
בעקבות הכתבה מודה מערכת הביטחון שעשרות חיילים פיתחו בעיות רפואיות כתוצאה מאותו ניסוי.
אתם שומעים? בעקבות הכתבה. בעקבות הכתבה. זאת אומרת, עד שלא הייתה כתבה, עד שלא היה פרסום בתקשורת, הם לא הודו. הסתירו פרוטוקולים, ולא רצו להראות להם את הפרוטוקולים. למה צריך להסתיר? כי כשמשקרים, צריך להסתיר. למה הפרוטוקולים של הקורונה חסויים ל-90 שנה? למה? למה לא מפרסמים את המידע לציבור? כי יש מה להסתיר. ואנשים אחרי זה מתפלים. נו באמת, המדינה תעשה ניסוי. המדינה עשתה את זה כבר. לחיילי צהל, לא פחות ולא יותר. ועד שזה לא יתפרסם, לא רצו לתת להם, ועד היום לא נותנים להם את הפרוטוקולים. רק הודו קצת, ככה, עשו טובה, שהודו בעקבות הכתבה. תסתכלו, עשרות בעיות רפואיות מערכתיות שנגרמו לחיילים כתוצאה מהניסוי. בושה וחרפה. פשוט בושה וחרפה.
אבל המסמכים הסודיים של הניסוי נחשפים רק עכשיו. התיקים האלה שהגיעו לידינו מתעדים את הדרך הרשלנית, המקוממת, לעתים האפלה, שבה פעל המנגנון. איך הסתירו הרופאים מהחיילים מידע קריטי על מצבם הרפואי.
אתם שומעים? מסתירים מידע רפואי קריטי מהחיילים. זאת אומרת, גם כשהם באו להתלונן, אז הרופאים האלה אמרו, מה פתאום? זה לא מהחיצון, הכל בסדר. לא נתנו להם את התיקים הרפואיים. ככה עושים היום. אנשים נפגעים מהחיסון של הקורונה, והרופאים אומרים, מה פתאום? זה לא מהחיסון, זה פייק ניוז. אל תאמינו לפייק ניוז וכן על זה הדרך. הבנתם איך זה עובד? זה שיטה, רבותיי. ככה מתנהלת שיטה. מזימה, שימו לב.
איך לא הזהירו את מתנדבי הניסוי ממה שעתיד לקרות? איך לא עצרו גם כשהיה ברור שמשהו רע מאוד קורה שם?
בטח, למה שיעצרו? משהו רע מאוד קורה, שימשיך לקרות משהו מאוד רע. בסך הכל, כמה חיילים כאלה, בסך הכל 3 שנים נותנים שירות למדינה, מוכנים למות בשביל המדינה, מה זה משנה כמה חיילים שיפגעו? עשרות חיילים, רבותיי. לא אחד ולא 2, עשרות. וחלק נפטרו גם.
ואיך גם היום איש מהרופאים לא מבקש סליחה?
אתם שומעים? הרופאים כמובן לא מודים, למה שהם יודו? ראיתם פעם עורך דין שקם ואומר בבית משפט, אדוני השופט, אני מודה שהקליינט שלי אשם? ראיתם פעם? ברור שלא, למה? כי הוא מקבל כסף. הרופאים האלה מקבלים כסף. זה מחקר לכל דבר. ולא משנה מה אנחנו נביא, לא משנה מה אנחנו נראה, הם לא יודו, ימשיכו לאיים, ימשיכו להסתיר, וימשיכו להגיד פייק ניוז, הבנתם? אז לא להתפלא רבותיי ממה שעושים היום לגבי חיסון קורונה, כי זה דברים שנעשו בעבר. שימו לב, אף אחד לא מודה מהרופאים, אף אחד, רשעים.
איש מהם לא מודה, טעינו.
הם התייחסו אלינו פשוט כבובות ניסוי, פשוט כשפנים.
אתם שומעים מה אומר הלוחם? עודד, שם בדוי, שהשתתף בניסוי, התייחסו אלינו פשוט כשפנים. פשוט ככה. כבובות ניסוי. לא יאומן.
ליטרלי, ממש. שפני ניסוי. וכשאתה בודק שפנים, זה לא כל כך מעניין אותך באמת מה השפן מרגיש, או מה הוא חווה. מעניין אותך רק התוצאה של הניסוי.
הבנתם? זה לא מעניין. אנחנו נמצאים במדינת ישראל בניסוי. בחיסון ניסיוני, שמי יודע מה יהיה, רק בורא עולם מה יהיה בטווח הרחוק, ומה קורה כבר עכשיו בטווח הקצר, אבל זה לא מעניין, כי צריך להשלים את הניסוי, ואנחנו בסך הכל המוצר, ככה זה עובד.
דוקטור חזי לוי שואל...
דוקטור חזי לוי, הנה הכוכב, שהיום הוא כבר פרופסור, כמובן, חלק מהמחקרים, זה היה הפשע הזה של עומר שתיים, הניסוי הזה... היה מנכ״ל משרד הבריאות, למה אתם חושבים שמינו אותו להיות מנכ״ל משרד הבריאות יחד עם נחמנה שהוא המנכ״ל הנוכחי? כי הם היו אחראים לניסוי הזה, יודעים גם את מי למנות, במשרד הבריאות יודעים את מי למנות, יודעים למנות אנשים שיש להם דברים מפוקפקים גם מהעבר שלהם, שאם הם יפתחו את הפה או יגידו משהו, אז יתפרו להם גם תיק, ככה זה עובד. דוקטור חזי לוי, תראו מה הוא שואל, מה מעניין אותו, תראו.
כבר אז, איך יהיה המעקב על המחוסנים? דוקטור מרטינוביץ' מעומר שתיים עונה, יהיה מנגנון לכך במנהלת.
איך יהיה המעקב על המחוסנים, אה? זה מה שמעניין אותך, דוקטור חזי לוי, פרופסור חזי לוי. תתביישו לכם. אבל רבותיי, זה לא נגמר בזה. היה ועדת חקירה. אנשים אומרים, נקים ועדת חקירה לגבי חיסון הקורונה, כמה נפגעים, כמה תלונות וכדומה. היה ועדת חקירה, ולמרות זאת, דוקטור חזי לוי קיבל קידום ונהיה פרופסור ונהיה מנכ״ל משרד הבריאות. הבנתם איך זה עובד? אז שימו לב על הוועדת חקירה ותראו שזה לא עזר באמת, כי מדינת ישראל לא מעניין אותם באמת מהאזרחים או מבריאות הציבור, מעניין אותם להשלים ניסויים ותולו. שימו לב לגבי ועדת החקירה.
1999 ערך צהל ניסוי במסגרת תהליך הכנת חיסון נגד מחלת האנטרקס. 716 חיילות וחיילים השתתפו בניסוי הזה, עומר 2 כינויו, שבמסגרתו הוזרק חיסון לחיילים במשך מספר חודשים. תחקיר התוכנית עובדה העלה במאי 2007, לפני כמעט שנתיים, כי כמה ממשתתפי הניסוי הזה לקו במחלות, וכי המערכת הביטחונית התנערה מאחריות עליהם.
התחלתי לראות שחבר'ה נהיים חולים ודברים לא מוסברים קורים. אני בעצמי לא יודע מה קרה לי, כי אני הייתי בכושר הכי טוב שאני יכול להיות.
מיד לאחר הניסוי התחילו להופיע לי מעין הבעבועות קטנות כאלה באור. מעין ראשי סיכה שמתרחבים, מתרחבים ונהיים פצע אחד גדול.
הסודיות הייתה הדבר בהרצאה הזאת שנתנו לנו. בעצם מהרגע הראשון זה היה הדגש המרכזי.
בעקבות התחקיר הזה הוקמה ועדה של מומחים לאתיקה רפואית ש...
אתם שומעים מה אומר עודד בן עמי? בעקבות התחקיר הזה בעובדה הוקמה ועדה. זאת אומרת, אם לא היה תחקיר, ואם לא היו מכניסים כתבים, מצלמות נסתרות, גם לא היו מקימים את הוועדה הזאת. הבנתם? ככה זה עובד, השם ירחם.
בדקו את התנהלותם של אורחי הניסוי הזה. אתמול התיר בגץ לפרסם את המלצות הוועדה ואת סיכומיה, כך נאמר שם, ניסוי עומר 2 לובה בכשלים אתיים חמורים ובליקויים משמעותיים בביטחון.
אתם שומעים? ניסוי עומר 2, פשע עומר 2, לא ניסוי, פשע, לובה בכשלים אתיים חמורים על ידי חזי לוי ובליקויים משמעותיים בביטחונו. ואז הוא נהיה מנכ״ל משרד הבריאות, הבנתם? נו ברור, אם משרד הבריאות הקרין קרני רנטגן ומעל 110 ילדים נפטרו וקיבלו סרטן במשך 10 שנים בשביל כסף, אז מה אכפת למשרד הבריאות לעשות עוד איזה ניסוי אחד בחיילי צהל ולהסתיר פרוטוקולים ולטייח ולעשות טובה שמקימים ועדת חקירה ואחרי זה למנות את הדוקטור שהיה אחראי לפשע הזה למנכ״ל משרד הבריאות? אתם מבינים רבותיי מה אני אומר לכם? מי שלא מבין, מי שלא מזדעזע, אין לו לב, אין לו לב. עכשיו תראו, תמשיכו, תראו, לא יאומן.
איך גייסו אותך להשתתף בניסוי הזה? מה אמרו לך על הניסוי, על מה שצפוי בו?
הגיעו ממנהלת הניסוי לספר לנו על ניסוי ישראלי לחיסון באנטרקס. ציינו שאין לו כל תופעות לוואי.
אתם שומעים? אין תופעות לוואי. בוא תעשו ניסוי לטובת האנושות, כי אז הפחידו את כל העולם, אנטרקס ואנטרקס וכדומה, כמו עם הקורונה היום. כל כמה שנים ממציאים איזה וירוס או איזה נגיף חדש בשביל להמציא איזה חיסון, בשביל להרוויח מיליארדים ובשביל לדלל את האוכלוסין. אין תופעות לוואי, הבנתם? וכמה חיילים קיבלו תופעות לוואי, השם מרחם, לא יאומן כי יסופר. אבל את מי זה מעניין? בסך הכל כמה חיילים, רבותיי. עכשיו אם אתם חושבים שזה נגמר רק בזה, אז בואו תסתכלו מה עוד עשו לחיילי צהל שלנו, שאנחנו מתפללים עליהם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, בכל מקום, בכל אתר ואתר שהם נמצאים, שהם מקריבים את עצמם ומוכנים למות בשבילנו, בשביל מדינת ישראל. תסתכלו מה עוד עשו לחיילי צה"ל. עוד ניסוי אחד, זה פורסם ב-18 לדצמבר 2019, גילויים חדשים בפרשת הקישון. 500 לוחמים חלו בסרטן, 100 נפטרו. אתם מבינים בכלל מה אני מדבר איתכם? במשך שנים שלח חיל הים את המובחרים שבלוחמיו לצלול במים הרעילים של נחל הקישון. לא יאומן, לא יאומן, ידיעות אחרונות חשף את הפרשה הזאת, והם חזרו עם מסקנות כואבות. ממדי האסון גדלו, הנתונים נעלמו. כמובן, למה שלא יעלמו הנתונים? והמערכת, ראינו המדינה, קופה סבל שלא נגמר על אנשי הדממה. הסיפור המלא ביום שישי בידיעות אחרונות, לא יאומן. לא יאומן, הנה זה נחל הקישון, שם צללו הלוחמים המסכנים. וההחלטה של נשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר, זיכרונו לברכה, מתקרסמת במהלך ציני הגוזל מהם, מהחיילים, את מה שמגיע להם. הלוחמים נמחים על ידי מערכת פקידותית חשדנית וקרה, זה לא מעניין אותם בכלל. הם עוברים מסכת תלאות משפטית וכספית, מושפלים בסחבת ובניירת, מוכרחים לעמוד מול ועדות רפואיות מתישות, ונידונים לכך שגורלם נקבע על ידי רולטת סרטן. אם חלית בסרטן כזה, טופלת, אולי ניצלת. אם חלית בסרטן אחר, ננטשת, תתמודד עם זה לבד. אתם מבינים, רבותיי? זה בצבא הגנה לישראל, זה לחיילי צהל. המובחרים שבלוחמים. לא איזה אנשים פשוטים כביכול, איזה פקידים. לא משנה, אסור לעשות את זה לאף אחד. אבל זה למובחרים. תתארו לכם מה עושים לאנשים זוטרים. תתארו לכם. רצינו לספר על כתבה ששינתה מציאות, על מערכת שאולצה לקחת אחריות על המחדל ולנהל מעקב אחר בריאות הצוללנים, לתעד את המחלות, לטפל בחולים ובעת מותם לדאוג למשפחותיהם ולהעניק להם את הכבוד המגיע להם כחללי צהל. הם הרוגי מלכות, הם הרוגי מלכות. הרי הסרטן שלהם בא מהמקום ההוא, מנחל קישון. אבל במקום לסגור מעגל ולהביט על פרשת הקישון ככזאת שתמה ונשלמה, אנחנו מגלים שממדי האסון גדלו מאוד, כבר לא עשרות לוחמים, לא 100 ולא 200 חולים, המספר עומד כיום, זה רק ב-2019, על כ-500 חולים וכ-100 מתים. זה רק היום, רבותיי. מה קרה לאחר מכן? זה רק בורא עולם יודע, השם מרחם, וזה לא נגמר בזה, שימו לב, זה לא נגמר. ניסוי תרופות לבעלי חיים על חיילי הצנחנים. הניסוי שבוצע על ידי משרד הביטחון והמכון הביולוגי בנס ציונה בחיילים שגויסו לחטיבת הצנחנים. הוא זה שאלה הפעם את הדיון לסדר היום הציבורי. במהלך הניסוי קיבלו החיילים תרופות שפותחו על ידי המכון וחלקם על ידי חברת סיגמה אמריקאית. חלק מהחיילים הונחו ליטול את התרופות במינון גבוה של 4 כדורים ליום, מה שגרם להם לתופעות לוואי קשות. תופעות לוואי קשות לחיילי הצנחנים, מהמובחרים שבמובחרים. אבל את מי הם מעניינים? נחילה מכבודכם, רבותיי, את מי מעניינים? בסך הכל יש ניסוי וצריך להשלים את הניסוי. החיילים שהופעלו עליהם מניפולציות לא הוגנות, כמו איום על אי שיבוצם בחטיבת הצנחנים. מזכיר לכם משהו? לא תתחסן, אין תו ירוק. אתה לא תיכנס לעבודה, לא תיכנס לקולנוע. אז הנה אתם רואים, ככה הם מתנהלים בשיטתיות. אתם לא תהיו בחטיבת הצנחנים. והצגת הכדורים ככדורים נגד מלאריה, ככה הפיעו להם לחצים, והם סבלו במשך תקופה ארוכה במהלך השירות מהתופעות שגרמו להם התרופות. בשנים האחרונות התאגדו אותם חיילים להגשת תביעה נגד המדינה ונגד המכון הביולוגי בגין הנזק שגרם להם הניסוי. במהלך הדיונים בתביעה, בהציג פרופסור קשר את חוות הדעת שעיקרי המובעים, מה שקראנו למעלה, עלו עובדות שלא היו ידועות קודם לכן. בין השאר כי על הרידת הכדורים שהגיעו מארצות הברית היה כתוב בבירור כי התרופות אסורות לשימוש על ידי בני אדם. ברור, החיילים בשבילם זה חיות. זה לא בני אדם, הם בסך הכל בעלי חיים. לא מיועד לשימוש על ידי בני אדם. כמו שראינו שטכנולוגיית mRNA שעליה מבוסס החיסון, חברת מודרנה מודה בדף הוויקיפדיה שלה, שזה לא מתאים ולא יהיה מספיק בטוח לעולם בעבור בני אדם. מי שלא ראה שיצפה בשידור הקודם. ועוד עלה בעדויות כי התרופות נוסו על ידי בעלי חיים ולא הצליחו, לא הצליחו. מה שהופך את הניסוי שלהן על בני אדם אסורים בהחלט. גם הטכנולוגיה של החיסון לקורונה, mRNA, לא עבר אף פעם פאזה שנייה, מעולם. ותמיד עשה בעיות במעבדות, בחולדות, בעכברים, תמיד. ועדיין החליטו לנסות את זה על תושבי מדינת ישראל ועל כלל האוכלוסייה, שאנחנו נהיה שפני הניסוי. הבנתם רבותיי איך זה עובד? לא יאומן כי יסופר. כן, אז ככה הדברים מתנהלים. ועכשיו אנחנו נראה דבר מזעזע ביותר, מחריד ביותר, שקרה במשך עשרות שנים בבית החולים קפלן ברחובות, וגם בארצפלד, שהם קשורים לקפלן. עשרות ניסויים על קשישים, על אנשים מבוגרים, אנשים מסכנים, אנשים שזייפו את החתימות שלהם, ועשו בהם ניסויים מחרידים, רבותיי. לא הבאתי את כל הסרטון, הסרטון המלא נמצא בדף הפייסבוק שלי, בערוץ הטלגרם, מי שרוצה יכול לראות את הדברים בעריכות. הבאתי רק נקודות, הדברים מאוד קשים לצפייה. שימו לב מה עשו במדינת ישראל. איזה ניסויים אכזריים. לא דיווחו למשרד הבריאות, אנשים נפטרו, זייפו חתימות, לא דיווחו למשפחות, וכל זה נעשה על ידי דוקטור שמואל לוי, שרצה להיות פרופסור, ובשביל להיות פרופסור צריך מחקרים, וצריך לעשות ניסויים על בני אדם, כמו דוקטור מנגלה בשואה. שימו לב רבותיי, אין לכם מה לתמוע על מנגלה ועל נאצים, אם דברים כאלה נעשו בתוך מדינת ישראל במשך שנים, ורופאים בכירים ידעו מזה ושתקו ואלימו עין. שימו לב, תחזיקו חזק.
שהם יצאו, אז ראיתי מזרק אחד גדול.
ואני רואה שהמחשב פולט לאותו אדם עוד בדיקת ברזל, ועוד בדיקת ברזל, ועוד בדיקת ברזל. ואני שואל את עצמי, מה קרה פה?
אשתך הייתה חלק מניסוי שעשו בהרצפלד.
לא הבנתי.
ורציתי לשאול אותך, א', אם ידעת בכלל שעושים עליו איזשהו מחקר.
לא.
לא ידעת.
לא.
כאשר אתה מתעסק עם חולים גריאטרים, מדובר בקהל שבוי. וזה מאוד מפתה לערוך מחקרים על קהל כזה.
זה קרה במשך שנים בבית החולים קפלן ברחובות ובבית החולים הרצפלד בגדרה ששייך לקפלן. עשרות ניסויים במאות מאושפזים. הם בוצעו בחולים מגיל 80 ועד גיל 102. חלשים, תשושים, צלולים ולא צלולים. ניסויים בניגוד לאתיקה הרפואית, למוסר ולחוק. ניסויים ללא הסכמת החולים ובני משפחותיהם. ניסויים שבמהלכם נפטרו חולים והעניין הושתק וטויח. הכל כמעט התנהל כי בתוך ממלכה סגורה על אנשים חסרי ישע בעין רואה. זה דוקטור שמואל לוי, סגן מנהל קפלן והאיש שמנהל את הרצפלד קרוב ל-15 שנה. האיש שתחתיו התנהלו עשרות הניסויים, האיש שיזם ודחף את רובה. דוקטור לוי הוא מבחירי הגריאטרים בארץ, אבל הוא גם רוצה להיות פרופסור. בשביל זה צריך לפרסם מחקרים, ולשם כך צריך לעשות ניסויים והרבה.
הוא היה עובר בבוקר במחלקות ושואל, יש לך מישהו מתאים? מישהו יכול להתגייס למחקר הזה? גייסת מספיק חולים למחקר הזה?
אתם שומעים רבותיי? מה בן אדם מוכן לעשות בשביל להיות פרופסור, בשביל כבוד, בשביל בצע כסף? אתם מבינים מה הוא עשה לאנשים? אם אתם תראו את הסרטון המלא, אתם תזדעזעו. תזדעזעו שבן אדם מסוגל לעשות דברים כאלה על בני אדם. לא יאומן.
למה אין לך מספיק חולים למחקר הזה? זאת אומרת, הופעל לחץ. והיה ברור לאנשים שכדי לרצות אותו, יש לגייס עוד ועוד אנשים למחקר.
דוקטור אבנר שחר, רופא בכיר, 7 שנים בהרצפלד, החליט לשבור את קשר השתיקה. רופאים שעדיין עובדים שם, אישרו באוזנינו את מה שהוא עומד לחשוף כאן.
אתם מבינים, הוא היה עובד שם, הוא ראה את הדברים, הוא ידע על הדברים, אלי מיין, שיתף פעולה, לפחות הוא חושף את הדברים, אבל זה לא פותר אותו מהעונשים, כן, החמורים שהוא יכול לקבל אם הוא לא יעשה תשובה ולא יתחרט. כי רבותיי, לעשות דברים כאלה על אנשים ואחרי זה רק לחשוף את זה אחרי שאתה כבר לא עובד באותו מקום, זה לא עושה אותך איזה צדיק תמים, כן? אבל לפחות הוא חשף את זה ואנחנו יודעים את הדברים האלה. ורופאים שיתפו פעולה, רופאים בכירים, העלימו עין, ידעו מהדברים האלה. וזה לא מעניין אף אחד. לא מעניין, לא את משרד הבריאות, לא את הוועדות, לא את הממשלה, זה לא מעניין, וזה לא איזה ניסוי אחד ככה פעם במשך עשרות שנים. במשך עשרות שנים. לכו תדעו על כמה מטופלים הוא עשה את זה. לכו תדעו.
הוא ראה מקרוב את מה שעתיד להפוך לאחת הפרשות החמורות בתולדות הרפואה בארץ. פרשת הניסויים של דוקטור לוי. במהלך הניסוי נפטרו לפחות 13 חולים. הפטירות לא דווחו למשרד הבריאות למרות שהחוק מחייב דיווח. לפני שנה הקים משרד הבריאות ועדת בדיקה בנושא הניסויים. בית החולים הרצפלד הציג לוועדה תופסי הסכמה חתומים של חולים שהשתתפו בניסוי ההרעבה. אבל הוועדה גילתה שחלק מהחולים הללו היו בכלל דימנטים, כלומר לא צלולים. אחת מהם הייתה אישה בת 102 שחתימתה על פי החשד זויפה.
אתם מבינים רבותיי מה הוא אומר? הריבו את החולים, זאת אומרת חולים שלא רצו להשתתף בניסוי, והם ידעו שעומדים להכיב להם, והם ידעו שהם עומדים לסבול איסורים קשים עד כדי מוות, עד שהם ימותו, היו מרעיבים אותם ולא נותנים להם לאכול עד שהם יחתמו. ככה נתנו להם לחתום, וחלק זייפו להם את החתימות. אתם מבינים רבותיי? זה דוקטור, דוקטור שרוצה להיות פרופסור. על אנשים כאלה אומרת הגמרא, הטוב שברופאים לגיהנום. זה בן אדם, בן אדם ככה מסוגל להתנהג. זה חלאת אדם, חלאת המין האנושי. תסתכלו עכשיו מה הוא שואל את הרופא שפרש אחרי 7 שנים, והחליט לפתוח את הפה. תסתכלו.
איך קורה שאף רופא לא קם על הרגליים ואומר סטופ?
הייתה מדיניות שאי אפשר להגיד לא. הבוס רוצה, הבוס קובע?
אי אפשר להגיד לא. מה זאת אומרת הבוס רוצה, הבוס קובע? בטח שאתה יכול להגיד לא. כי אם אתה תגיד לא, יפטרו אותך, ואתה תפסיד כסף. אבל לשעבר, כיוון שהוא כבר לא עובד שם, אז קל יותר לפתוח ולהגיד את הדברים. רבותיי, אז להיזהר גם האנשים כאלה, הם לא אמינים גם כן. עכשיו אתה נזכר, אחרי 7 שנים. מה זה הבוס רוצה, הבוס קובע? יש בוס אחד לעולם, בורא עולם, והוא קובע. הוא אמר לא לעשות דברים כאלה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא תעמוד על דם רעיך. הבוס רוצה, הבוס קובע, הבנתם איך זה עובד? אז אם אתם תשאלו, מה, אבל יש רופאים שיודעים שאנשים נפגעים עכשיו מהחיסון לקורונה, מה, איך אף אחד לא קם, לא מדבר? הבוס רוצה, הבוס קובע, ויש איומים גם, איומים של פיתורים, ואיומים אפילו של פצצות מתחת למכונית, שחברות התרופות יכולות לשים, כמו שראינו בשידור הקודם, מי שלא ראה, מוזמן לצפות בדברים. הבנתם איך זה עובד רבותיי? עכשיו אנחנו נראה שלנשים האתיופיות במדינת ישראל, כשהם הגיעו לארץ ישראל אחרי שהם מסרו נפש, ויש כאלה שבאו ברגל ומתו בדרך כדי להגיע למדינת ישראל, תכננו להם תכנונים אחרים. זריקת פרודרוברה שגורמת לעקרות, גורמת לעקרות, ונתנו להם את זה כל 3 חודשים, ודור שלם לא נולד. מעל 50% מהאנשים סבלו מעקרות ומתופעות לוואי קשות. אז כשבאים להגיד חיסון הקורונה יכול לגרום לעקרות וכדומה, זה קונספירציה, אז רבותיי, קונספירציה או לא תחליטו אתם, בינתיים יש עובדה שקרתה בעבר, והמדינה מודה בזה. אחרי שנים שהיא קראה להם קונספירטורים והכחישה, המדינה הכחישה. לאחר שנים שכבר היה הרבה עדויות וכדומה, לא היה להם ברירה אלא להודות. ומי היה מנכ״ל משרד הבריאות שהדברים האלה קרו? לא אחר מאשר פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור של הקורונה לשעבר, הכוכב העולה. ומי היה ראש הממשלה? ביבי נתניהו, נו. אז ביבי נתניהו שהביא את החיסונים כביכול, ופרופסור רוני גמזו, אתם סומכים על אנשים כאלה רבותיי שעשו דברים כאלה? ולמה אם הדברים כבר קרו, אז אומרים שזה קונספירציה? גם לאנשים האתיופיות אמרו שזה קונספירציה. גם להם אמרו שהם מדומיינים, בדיוק אותם טענות. אבל יש עובדות, והנתונים מתפרסמים, ואמת מהרת תצמח, לשקר אין רגליים. שימו לב רבותיי.
הילודה בקרב עולי אתיופיה ירדה בתוך עשור בכמעט 50%. איך אפשר להסביר נתון כזה, שינוי כזה, בדע שמי שיש להם הרבה ילדים נחשבים לעשירים? התשובה לשאלה המטרידה הזאת חושפת מנגנון שיטתי שהתחיל במחנות המעבר באתיופיה והמשיך כאן בישראל. שם במחנות המעבר, בסדנאות לתכנון המשפחה, שמחובס לצמצום ילודה, מנווטים אותן לשימוש באמצעי המניעה היעיל ביותר, זריקת הדפו פרוברה.
אתם הבנתם? שם מחובת לצמצום ילודה, רצו למנוע מהם מלהביא ילדים, דילול אוכלוסין, והעיקר קוראים לזה קונספירציות. קונספירציות, אה?
היא ניתנת אחת לשלושה חודשים, השליטה בידי הרופא האחראי, הצלחת המשימה מובטחת.
את מה שהחל במחנות המעבר באתיופיה ממשיכים כאן בישראל. במרכזי הקליטה בארץ אוספים מאנשים העולות את כרטיסי הדיווח על הטיפול הרפואי במחנות. האם כל זה חלק מתוכנית, ממדיניות, או אולי רק בירוקרטיה חסרת רגישות שאלמלא תוצאותיה, צמצום ילודה דרמטי, איש לא היה יודע על המתרחש.
איש לא היה יודע על המתרחש. בוודאי, ככה רוצים, להסתיר, לטייח. לכו תדעו עוד כמה דברים כאלה אנחנו לא יודעים. כל מה שאני מראה לכם ומציג זה כבר דברים שהמדינה מודה, לוקחת אחריות, ואנחנו כבר יודעים שהם התרחשו. מי יודע, רק בורא העולם יודע כמה דברים עוד נסתרים ונעלמים מאיתנו. מי יודע?
רחש.
בספטמבר 2006 הקמתי פרויקט לתגבור לימודי לילדים עולים מאתיופיה. בין שאר המוצרים שקיבלתי היו מוצרים לתינוקות. נאלצתי להחזיר אותם כי לא היה דורש. ראיתי שיש לי רק תינוקת אחת.
כמעט, כי פתאום גילית שדור שלם לא נולד?
שנתון שלם, לא נולד.
שנתון שלם של אתיופים.
שנתון שלם של אתיופים. וזה הדליק אצלי נורה אדומה. הלכתי לקופת חולים, באותה שיחה עם המנהל הסניף, נאמר לי, היא אותן עולות מאתיופיה, איכן מקבלות את הזריקות.
והקשר הולך ומתהדק כשמגיע לידינו מכתב רשמי ממשרד הבריאות הישראלי לדוקטור ריק הודס, מנהל המרפאה במחנות המעבר מטעם הג'וינט. המכתב מעודד את הדוקטור במשימתו.
אתם שומעים? המכתב מעודד את הדוקטור במשימתו. עכשיו שימו לב, זה כתבה שהתפרסמה באתר הארץ, גם בוואלה, ב-27 לינואר 2013. המדינה מודה, נשים אתיופיות טופלו למניעת הריון באופן פסול. מנכ"ל משרד הבריאות, שזה רוני גמזו, הכוכב, הוא היה את מנכ״ל משרד הבריאות, הורה באחרונה להפסיק להשתמש בתרופה שנשים אתיופיות טענו שהופעל עליהן לחץ לקחת אותה ושגרמה לתופעות לוואי רבות. הבנתם? זה לא שהם רצו לקחת, הופעל עליהם לחץ. אתם לא תעלו לישראל, לא תקבלו דירה, לא תקבלו סבסוד, לא תקבלו אולי דירות מעמידר, עטבות, קצבאות, לא תקבלו כלום. מזכיר לכם משהו רבותיי? לא מפעילים לחץ, אין כפייה, אומר ניצן הורוביץ שר הבריאות. מה פתאום? אין כפייה, רק יפטרו אותך, לא תיכנס להרבה מקומות, לא תוכל לעשות כמעט כלום. אין כפייה, בוודאי, מה פתאום? הבנתם איך זה עובד? לא יאומן. בעל תפקיד רשמי במדינה מכיר לראשונה בכך שנשים אתיופיות בישראל קיבלו באופן גורף זריקות דפו פרוברה, אמצעי מניעה, בעל תופעות לוואי רבות. זאת לאחר שעולות מאתיופיה העידו כי הופעל עליהן לחץ לקבל את הזריקה כדי לצמצם את שיעור הילודה בקרבן. הבנתם? אבל מה פתאום? אל תאמינו לזה. זה פייק ניוז, זה קונספירציה. אל תאמינו לזה. מה פתאום? גם כשהמדינה מודה, זה פייק ניוז. זה מה שמסוגלים להגיד לכם. המדינה לא באמת מודה, אלא אפילו לחץ שהמדינה כביכול תגיד שהיא מודה, אבל זה פייק ניוז. הבנתם רבותיי? המציאו מילה חדשה, פייק ניוז. עובדות, נתונים, הוכחות, דברים שידועים שהתפרסמו, זה פייק ניוז. משרד הבריאות, הוא אומר אמת, הם דוברים אמת, הם אנשי האמת, הם מחליטים מי אומר פייק ניוז ומי לא אומר פייק ניוז. הבנתם איך זה עובד? ככה זה עובד, לצמצם את שיעור הילודה. והנה רוני גמזו הכוכב, המדינה מודה, כתבה בארץ, נשים אתיופיות טופלו למניעת הריון באופן פסול. והיום אנחנו כבר יודעים רבותיי כמה תלונות, כמה תופעות לוואי אצל נשים כתוצאה מהחיסון לקורונה, כמה שינויים בווסת, כמה דימומים, כמה הפלות שקטות, כבר עכשיו זה ידוע, לא מדבר איתכם מה יהיה לעתיד לבוא, לא מדבר איתכם מה יהיה בעוד 10 שנים, אני מדבר איתכם מה קורה עכשיו, גם בישראל מודים, גם בעולם מודים, יש כבר את הנתונים, על הרבה נשים סובלות, נשים בגיל 90 מקבלות וסת, דימומים, נו, אז אפשר לבוא ולהבטיח שהחיסון לקורונה לא יגרום להכרות, שלא רוצים לעשות צמצום ילודה, פטי יאמין לכל דבר, מי שמאמין אחרי שרואה דברים כאלה שכבר קרו בעבר, אז הוא פשוט פטי ופטי יאמין לכל דבר, אומר החכם באדם, שלמה המלך. הבנתם מוריי ורבותיי? ככה זה עובד. עכשיו אנחנו נראה את הפרשה הכי קטלנית כמעט שהייתה בתולדות מדינת ישראל. חטיפת ילדי תימן, חטפו ילדים, רצחו ילדים, ניסויים מזעזעים ומחרידים שכל זה התבצע על ידי רופאים, רופאים עם חלוק לבן, כביכול רופאים בכירים, עשו בהם ניסויים מזעזעים, גרמו להם למות בהזנחה, כמו שעושים לחולים בקורונה בבתי חולים, ורצו לעשות מחקרים על הלב של התימנים בפרט, ובואו תראו רבותיי שהיום המדינה, אחרי מסכת איסורים, אחרי חיסיון של מעל 70 שנה, שהמדינה הטילה, כמו שיש חיסיון לחיסון לקורונה ל-90 שנה, ולכל הדיונים של הקבינט, יש חיסיון, אבל בסופו של דבר, עם הרבה עדויות, עם הרבה לחץ, עם הרבה תקשורת, בסופו של דבר, המדינה מודה, אחרי שקראו להם קונספירטורים, וקראו להם עזויים, וזה שטויות, וזה סיפורים מהאגדות, לא רק שהמדינה מודה, היא משלמת פיצויים לאותן משפחות, כמובן, למי זה עוזר הפיצויים, מי צריך את הפיצויים האלה, חטפו ילדים, רצחו ילדים, כמו בשואה, ובאים ומשלמים פיצויים, חושבים שככה הם יפתרו את הבעיות, אבל שימו לב רבותיי, היום המדינה מודה, שימו לב מה עשו לילדי תימן, וגם להרבה ילדים, עולי עדות המזרח בפרט, שימו לב.
חכות שנים על גבי שנים.
עד מתי אנחנו יכולים לעשות את הכאב הזה? אין אף אחד אפילו שידבר איתנו. זה קרה במדינת ישראל, וזו האחריות של ממשלת ישראל.
שיוציאו את האמת לאור.
איפה הילדים? תפתחו את התיקים.
מחביאים מאיתנו את הדברים.
לפתוח את כל החשיונות!
מה היה השם אחיך?
שלמה.
בצהרי היום באו חטפו אותו שלושה אנשים.
עולה חשד כי המוסד מעורב בעסקאות בילדים.
ישראל איננה מטפלת בחומר הארכיוני שלה כמצופה ממדינה דמוקרטית. רוב עצום של החומר הארכיוני סגור ולא ייפתח לעולם. המיעוט שיפתח, ייפתח במגבלות לא סבירות. אין בקרה ציבורית על ביצוע חשיפה ואין שקיפות.
אתם מבינים רבותיי? לא ייפתח לעולם, אין שקיפות. אין, בוודאי, למה שיפתחו?
הוא מסכם ואומר, במצב הדברים הקיים אין כל סיכוי שרוב החומר הארכיוני ייפתח אי פעם. בשונה מהתפיסה המקובלת שהילדים נעלמו בנסיבות הבלגן של העלייה הגדולה, טוען שיפריס את ההפך הגמור.
המחקר שלי מנחיח את העובדה שהיה כאן פס ייצור להעלמת ילדים. הילדים רוכזו בצורה שיטתית במוסדות מיוחדים, במיוחד עולי תימן.
ממש כמו בשואה, רבותיי. פס ייצור להעלמת ילדים. ממש. ריכזו אותם במקומות מיוחדים, במיוחד עולי תימן, כמו שריכזו את היהודים בגטאות וכן על זה הדרך, והכינו אותם לקראת הנורא מכל, ממש באותם שיטות, והם באים ומדברים כביכול על אומות העולם? פה מה קרה בארץ? פה רבותיי, המדינה בסך הכל עוד לא 80 שנה, אין 80 שנה, תסתכלו כמה דברים קרו.
משם הם נשלחו בצורה שיטתית לבתי חולים מרוחקים. ההורים ניסו להגיע לבתי החולים ככל יכולתם, אבל בדרך כלל חסמו אותם בדרך או בהגיעם לשם.
פרשת ילדי תימן, המאבק שהוביל לרינה מצליח, הביא לפרסום המסמכים הסודיים, והבוקר בכנסת, דיון שעסק בעדויות דרמטיות שהופיעו בפרוטוקולים ובהם ניסויים שבוצעו בילדים. חבר הכנסת, חבר הוועדה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הקריא שם קטע קשה במיוחד.
אני מרשה לעצמי, היא כותבת, כאן להביע את הדעה שלי שבחדר זה, חדר 2, 80% של ילדים שמתים, מתים רק מהזנחה וחוסר טיפול נכון.
אתם שומעים רבותיי? 80%! אנחנו הראינו שמעל 90% מהמשפחות של נפטרי הקורונה אומרים שהם מתו בגלל טיפול לקוי ורשלנות, בדיוק כמו שעשו לילדי תימן. ותסתכלו על התמונה מאחוריו, מאחרי חבר הכנסת לשעבר אמיר אוחנה, תסתכלו על התמונות מה עשו לילדים, תסתכלו, לא יאומן, וזה בחסות מדינת ישראל.
80% רבותיי, זו לא רשלנות. זה לא מקריות. 80% זה כבר עולה לכדי כוונה. וכשאני אומר כוונה, אני אומר את זה כמשפטן, עולה כמובן באופן אינטואיטיבי המילה רצח. ואם אני אומר רצח, הרי שגם המילה הזו מופיעה כאן בהמשך.
שלום לך, חבר הכנסת אוחנה.
שלום, שלום, ערב טוב.
הנה, ראינו את זה עכשיו. באמת קשה להקל שדברים כאלו נעשו כאן על פי הפרוטוקולים. אני משער שגם אתה הופתעת.
שמע, כל מי שעוסק בפרשה הזו חושב שהוא מדבר במושגים של זעזוע והרעדה של אמות הסיפים. אני לא חושב שאנחנו מבינים עד כמה. אם עד עכשיו חשבנו שדובר בחטיפה של ילדים ממשפחות של יוצאי תימן, המזרח והבלקן, והעברתם למשפחות אחרות, עכשיו אנחנו מגלים שמדובר פה אפילו בתופעות חמורות מאלה, כאילו שאלה לא חמורות מספיק. אנחנו מדברים פה על מעשים שעולים לכדי חשד לרצח. אנחנו מדברים על מעשים שמדובר כאן, תראה, כותבת רופאה, דוקטור רוטנברג כותבת ב-12 למרץ 1950 לדוקטור מן, המצב שמצאתי בבית החולים בראש העין. והיא כותבת כאן, לא פלא שחברים שלי רצו להיפטר ממני, אם גם השתדלתי להיות נימוסית איתם, אבל זה נוח לסגור את העיניים, וההרמוניה שלמה, אפילו לא מבינים שהם הרוצחים של הילדים. עכשיו, תשמע, אתה שומע את זה, אתה אומר זה עזוי, זה מופך, רוצחים. מילא, מילא במרכאות, כן? לחטוף ילדים, להעביר למשפחות שאין להם ילדים, מילא. אבל לרצוח, מה האינטרס? ואז אנחנו ממשיכים לנבור ולחפור ולגע...
עכשיו תקשיבו טוב רבותיי, מה האינטרס? קודם כל תסתכלו על התמונות, מזעזע. נורא נוראות. זה רופאים עשו את זה רבותיי. רופאים, בכירים, דוקטורים, פרופסורים. בשביל כסף ימכרו את ההורים שלהם. תסתכלו עכשיו למה עשו את זה, תסתכלו עכשיו, תקשיבו טוב.
באמת, בוא נגיע לאינטרנט. יש בפרוטוקולים האלה עדויות שלמעשה מעררות את טענת המדינה שמדובר במוות טבעי של ילדים. הנה, במשך למה שאתה אומר. ואתה השתכנעת שהמשפחות טענו בצדק.
אתם שומעים? המדינה אומרת, זה מוות טבעי. מוות טבעי, הבנתם? ילדים מתים, נחטפים ילדים, רוצחים ילדים, עושים בהם ניסויים? מוות טבעי, הבנתם? זה מדינת ישראל.
שלקחו להם את הילדים. מתוך מה שראית, איך אתה מבין את מה שקרה שם? מה הסיבה? מה היו המניעים? בשם מי זה נעשה?
עולות בפנינו עדויות שמדובר בתקופה שבה רצו לחקור את בעיות הלב, וגילו שבקרב יוצאי תימן אין בעיות לב. ולכן, אני הולך להגיד דבר מזעזע. היה ביקוש ללבבות של יוצאי תימן לצורך מחקר, ועל הלבבות הללו קיבלו הון עתק. אלה מה שעולים בעדויות, אלה העדויות.
אתם שומעים רבותיי? רצו לעשות מחקר ואמרו יש ביקוש ללבבות. יש ביקוש, מה זאת אומרת? כמו עכשיו שאדם יש לו ביקוש לפריטים מסוימים, לביגוד, להנהלה, לאוכל וכן על זה הדרך, וצריך לעשות הזמנה? אמרו, צריך לעשות הזמנה, נחטוף ילדים, נעשה ניסויים, נרצח אותם, ניקח להם את הלב, נמכור את הלב, נעשה על זה מחקרים, וקיבלו עון עתק. ומה המדינה אומרת? מה פתאום? זה מוות טבעי. זה מה שהיא אמרה, היום היא מודה. שימו לב רבותיי, זה פשוט מזעזע.
אלה דברים שאנחנו רואים. כך שכשבבית החולים היא כותבת, אני רואה פה דברים מזעזעים בחדר שאמור להיות מחומם כי יש בו ילדים עם דלקת ריאות, החדר כל כך קר שאפילו אחיות לא יכולות לעבור שם, ופלא שילדים מתים, ומבלבלים בכוונה את גיליונות הרפואיים וממספרים את המספרים לפי מספרים ולא לפי שמות, וכך יוצא שילדים מקבלים טיפול רפואי של ילדים אחרים ומתים. תראה, 80...
הבנתם? ככה הורגים בשקט. בשקט, נעשה טיפול לילד אחר שלא מתאים לו, נחליף בין השמות, לא נרשום שמות, ככה באלגנטיות, הבנתם? ככה הנאצים עשו, בדיוק באותם שיטות. באלגנטיות, ככה רוצחים ילדים, בשביל ניסויים, בשביל כספים. אז למה אתם מתפלים שאומרים שעושים בנו ניסוי בחיסון של הקורונה? למה אנשים קשה להם? כאילו זה משהו מזעזע, מה? זה סיפור מהאגדות, זה דברים שקרו רבותיי, שקרו כבר במדינת ישראל. ואתם סומכים על משרד הבריאות ועל הממשלה? אתם סומכים על שר הבריאות ניצן הורוביץ, שכשהוא היה באופוזיציה הוא אמר שמשרד הבריאות מתנהג כמו חיילים בארגון פשע? זה הוא אמר, והראינו את הדברים פה בשידור. והיום הוא בעצמו עושה את הדברים שהוא אמר על הממשלה הקודמת שהם מתנהגים כמו ארגון פשע במשרד הבריאות. כי היום הוא שר הבריאות, ברור. על אנשים כאלה אתם סומכים רבותיי?
20% מהילדים שמתים בגלל רשלנות והזנחה וטיפול לא נכון, ברור, כן. לא בגלל, לא בגלל מחלות שלא היה להם טיפול, לא בגלל שלא היו תרופות, זו כוונה. אנשים הרוויחו על זה הרבה כסף, המדינה הרוויחה על זה הרבה כסף.
כן, שימו לב רבותיי, המדינה הרוויחה הרבה כסף, שימו לב, זה כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ. הניסויים בילדי תימן נחשפים, העדויות הקשות של הרופאים, כך ביצענו בדיקות בילדים. רופאים, כן? הפצע שוב נפתח, עוד ממצאים בפרשה שטלטלה את המדינה. רופא העיד בפני חברי ועדת החקירה, הורו לנו לעשות מחקר על ילדים כדי לראות אם יש להם דם קושי. בושה וחרפה. חילות אדם, חילות המין האנושי. תינוקות קיבלו טיפול ניסיוני ומתו. לא ביקשנו אישור מההורים והתגלו צילומים שטרם ראו אור. שימו לב רבותיי, נורא נוראות, מזעזע ביותר. תסתכלו, שכונות בלי תינוקות. תסתכלו, מדללים אוכלוסין, זריקות פירות רובר על האתיופיות, חטיפת ילדי תימן, גזזת לילדים בראש, ניסויים בחיילי צה"ל, וכל זה אחרי זה באים ואומרים שאנחנו אומרים שהמדינה עושה בנו ניסוי גנטי בחיסון ניסיוני, זה קונספירציה, הבנתם? אתם קונספירטורים. זה כבר לא קונספירציה, זה אנשים אטומים, מי שלא מצליח לחבר ולעשות אחד ועוד אחד. אטומים. אבל תסתכלו, המדינה... אנחנו נעבור לזה רק שנייה במשותכם. ממש מכילה. תסתכלו. כן. המדינה מודה, תסתכלו, הסדר כספי למשפחות ילדי תימן. כל משפחה תקבל מהמדינה בין 150 ל-200 אלף שח. פצע פתוח, המדינה מודה ומשלמת כסף, אחרי שקראו להם הזויים וקונספירטורים, משלמת כסף. את מי זה מעניין הכסף הזה, עם כל הצער, עם כל העוגמת נפש, עם כל החוסר אמון שיש לאנשים, אבל עדיין יש אנשים, לא משנה, הולכים על עיוור, קצון לטבח, ומאמינים באמונה שלמה למשרד הבריאות שעשה את הדברים הללו, וזה אפילו לא טיפה מן הים, זה רק הדברים המפורסמים, לכו תדעו עוד כמה דברים יש, לא יאומן כי יסופר. הבנתם רבותיי איך זה עובד? הבנתם? ועכשיו תחזיקו חזק, אנחנו עכשיו נראה חיסון ניסיוני שניתן לתינוקות במדינת ישראל, בין 2011 ל-2015, חיסון צהבת סייביבק. חיסון ניסיוני שלא אושר באף מדינה בעולם, וזה ניתן רק בסין ובמדינת ישראל. בואו תסתכלו מה עושה משרד הבריאות הישראלי על תינוקות, לא ילדים אפילו, על תינוקות, כמה תינוקות פיתחו תופעות לוואי קשות, בעיות נורולוגיות, לא אחד אלא שתיים, עשרות, מאות, זה אפילו הגיע כמעט לאלפים, היה תביעה, משרד הבריאות הודה שהיה בעיה בחיסון, אבל לא בגלל החיסון, בגלל שהיה איזה סדק בבקבוקונים, היה סדק. בואו תראו, אפילו בסין הקומוניסטית, הודו שהחיסון הזה מסוכן, לא יעיל, יכול לגרום לזיהום, ומשרד הבריאות מכחיש. אפילו בסין מודים, ומשרד הבריאות מכחיש, ואתם תגידו לי, אחרי זה, אם אפשר להאמין למילה אחת של משרד הבריאות הישראלי. שימו לב, תחזיקו חזק.
המחנה המשותף של כל ההורים שתשמעו בתחקיר שלנו הוא שהילדים של כולם חוסנו בחיסון סייביבק נגד צהבת בי.
פתאום סיפרו לנו, ליאו יש אפילפסיה. אנחנו מגיעים ל-30 התקפים ביום, מתקשרים לרופאים ושולחים אס-אמסים ועוד סרטונים ועוד סרטונים, ולהגיד לך משהו, גם הרופאים לא יודעים כבר מה לעשות. טוב, ננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת. כבר חסרי עונים, לא יודעים מה לעשות עם הילד.
מילד שעושה קולות.
קשקש, מדבר, חייכן, מתוק כזה.
הופך להיות לילד שעצבני כל הזמן.
הוא אחרי חיסון גיל חצי שנה התחיל לדפוק את הראש שלו בכל דבר שהוא ראה.
אחרי המנה השנייה התאשפזנו ממש בסמיכות לחיסון. בעצם רואים שזיו באיזשהו שלב משיג אבני דרך, ואחרי המנה השנייה הוא מאבד אותם. הוא מאבד את החיוך, הוא מאבד את המעקב אחרי חפצים, הוא מאבד את היכולת להחזיק ראש.
המחנה המשותף הוא פשוט זועק לשמיים. רובם עם בעיות נוירולוגיות.
נוירולוגיות.
עיכוב שפתי ניכר.
מה האפליפסיה?
הורים שיתפו פעולה בינם לבין עצמם והבחינו בתופעות לוואי אצל ילדים כאלה וילדים אחרים, ותופעות לוואי זהות ופיגור התפתחותי שמאפיין את המשפחות, את הילדים.
הבנתם? זה כל ההורים הבחינו, הכל אותו דבר. זה לא איזה ציפור, איזה המצאה, איזה דמיון. לכולם אותן תופעות, אותן תופעות לוואי, לכולם אותו דבר, אותו עיכוב התפתחותי, ובואו תראו מה עושה משרד הבריאות הישראלי.
נפגעי הסיווק. הם התאגדו באופן עצמאי. הם לא האמינו להודעה הלקונית של משרד הבריאות.
ובזמן שמשרד הבריאות מתעקש שמדובר בתקלה טכנית באריזה, מסמך שהגיע לידינו מציג תמונה אחרת. באותה העת חיסון הסייביווק ניתן רק בשתי מדינות בעולם, בישראל ובהונג קונג. אבל מיצו את ההבדלים בהודעות הריקול בין שתי המדינות. משרד הבריאות בהונג קונג מפרסם כי החברה שמייצרת את החיסון חוששת מזיהום מיקרוביולוגי בעצבות ואוספת את הבקבוקונים. הוא אף מזהיר כי הזרקה של חומר לא סטרילי עלולה לגרום לזיהום בדם. המשרד ממליץ למי שחוסן וחש ברע שיגש להתייעץ עם הרופא. שימו לב, מדובר באותה עצבה בדיוק, B0741V1, עצבה שמופיעה גם בהודעה הישראלית וגם בזו של הונג קונג. אצלנו, להזכירכם, תקלה טכנית, אמצעי אזהרה בלבד.
הבנתם? בהונג קונג, בסין הקומוניסטים, שהורגים אנשים ורוצחים אנשים, וחיי האדם שם זה אפילו לא נמלים, מודיעים. מודיעים שזה יכול לגרום לזיהום וזה מסוכן וללכת לרופא, אבל משרד הבריאות הישראלי, תקלה טכנית ואמצעי אזהרה בלבד, אתם הבנתם? אפילו הסינים כבר יש להם יותר חמלה, יותר רגישות, אבל משרד הבריאות, מה פתאום? למה שהוא יודע? בחיים הם לא יודעו, בחיים. מי שמחפש לאיזה הודעה מרופא שקשור למשרד הבריאות, שהחיסון יכול להיות מסוכן וצריך להיזהר, הוא פשוט פטי. לעולם הם לא יודעו, לא משנה מה אנחנו נראה, איזה הוכחות נביא, לעולם הם לא יודעו. אז סין, הזהירה, משרד הבריאות מתנער מאחריות. פשוט בושה וחרפה. לא יאומן כי יסופר.
בד, בהונג קונג, חשש לזיהום והזמנה לבדיקה.
הבנתם? בהונג קונג, חשש לזיהום. בישראל, תקלה טכנית. ככה זה עובד, לא יאומן.
שם משרד הבריאות כן מוצא לנכון להגיד, יש סכנת זיהום. בואו, אם קורה ככה וככה, תתייעצו עם הרופא. פה משרד הבריאות אפילו לא, לא רק שהוא לא מצא לנכון להזהיר את ההורים, אלא שהוא כל הזמן, לאורך כל הדרך, הרגיע ואמר, לא קרה שום דבר עוד לפני שהם בכלל סיימו את הבדיקה.
בטח, למה שמשרד הבריאות יגיד שקרה משהו? להקרין קרני רנטגן, לעשות גזזת, לגרום לילדים לחלות בסרטן, לעשות ניסויים על חיילי צהל, לתת זריקות לנשים אתיופיות, צמצום ילודה, לחטוף ילדים, לרצוח אותם, לעשות מחקר על הלב שלהם, והרשימה עוד ארוכה, מה זה מעניין אותם? תינוקות, יאללה, גם תינוקות נכניס לרשימה. לא קרה שום דבר, עוד לפני שהם בכלל סיימו את הבדיקה. איך אתם יודעים שלא קרה שום דבר, הבנתם? אז מי שמאמין למשרד הבריאות, רבותיי, כנראה שהוא לא חש בטוב.
איך אתם יודעים שלא קרה שום דבר?
יש כאן ניסיון שלא לפתוח פתח של ספק בחיסונים. ולדעתי מה שמשרד הבריאות השיג, זה בדיוק את ההפך.
אבל הטענות של יעל ויתר ההורים על החיסון לא נגמרות בריקו.
איפה הנוירולוגים? שתיקה מוחלטת. אין לכם מקום שנה מראש. יש לכם הצפה של ילדים וזה באותו הגיל. תבקשו לראות את הפנקס.
שתיקה מוחלטת, בטח. כי הם תחת החסות של משרד הבריאות. מי שידבר מילה יעיפו אותו מהמערכת. אנשים מפחדים על המקום שלהם, על הפרנסה שלהם, ויש גם איומים על חיי אדם מצד חברות התרופות, כמו שהראינו בשידור הקודם. אז למה שהם ידברו, גם כשזה הרבה ילדים, וגם שזה אותם תופעות, וגם שהדברים זהים, וגם שהרבה הורים מתלוננים, מה אכפת להם? זה לא מעניין, רבותיי, הבנתם? זה תינוקות. תינוקות, ריבון העולמים. לא מדבר עכשיו על ילדים, על תינוקות. ואנשים היום רצים לחסן את הילדים שלהם בחיסון לקורונה, שאין להם שום סיבה לקבל חיסון. ילדים בריאים, טובים, מלאכים, בזכותם העולם עומד, תינוקות של בית רבן. מאמינים למשרד הבריאות ורצים בשביל ללכת לאיזה סרט בקולנוע או לחוץ לארץ או להיכנס לאיזה מסעדה, הולכים להתחסן בחיסון ניסיוני של הקורונה. הבנתם? ככה עובדים על אנשים.
ובשעה שמשרד הבריאות מתחיל לחסן מאות אלפי ילדים בסייביבק, מה שהוא לא מגלה להורים זה שהחיסון נוסע קלינית בשלב 3 רק על 276 ילודים. למעשה זהו החיסון היחיד בארץ לתינוקות שאין לו אישור מאף גוף רפואי בינלאומי מוסמך.
גם החיסון של הקורונה אין לו אישור של FDA. ה-FDA המליץ היתר לשעת חירום, ואמר שצריך לבדוק את זה לחמש שנים, והיתר לשעת חירום זה לא אישור, צריך לתת אלטרנטיבות, צריך להדביר שיש תרופות אחרות שיכולות לטפל בקורונה, ואסור לכפות, ולא בסנקציות, ולא בתו ירוק. אבל מה עושה משרד הבריאות? לוקח פרט אחד ממה שאמרו ה-FDA, ומפרסם, הנה ה-FDA אישר חיסון לילדים, איזה שקרנים, איזה רמאים. עכשיו תסתכלו, הכוכב של משרד הבריאות, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, פרופסור איתמר גרוטו, מה הוא אומר על הטענות הללו, ואז אתם תבינו שאסור להאמין אפילו למילה אחת מכל מי שקשור למשרד הבריאות, אם זה פקידים, רופאים, פרופסורים, זה לא משנה, מילה אחת. שימו לב לתגובה של הכוכב איתמר גרוטו.
מה לעשות שמדינת ישראל היא מדינה מודרנית, ויש לה מערכות בריאות מודרניות ויודעות לקבל החלטות גם כשאין בעצם איזה אבא גדול של FDA שאומר למה לעשות.
אני שואל למה, כאילו, למה עשו ניסוי בילד שלי, למה לא שאלו אותי לפני זה? לעולם לא הייתי מסכים.
לעולם לא הייתי מסכים. עושים עכשיו ניסוי בילדים, רבותיי, בחיסון של הקורונה, למה אתם מחצנים? למה? למה אתם עושים את זה? בשביל מה? בשביל תו ירוק נאצי פשיסטי? השם מרחם, רבותיי, תיזהרו, תשמרו על הילדים, תשמרו עליהם, בזכותם העולם עומד. לא להיות בזיזים, לא להאמין לשקרים של משרד הבריאות. תראו איזה עבר, איזה רקורד יש למשרד הבריאות. הסתכלו.
ההורים מתעקשים וממשיכים לבקש תשובות. הם פונים בשם חוק חופש המידע למשרד הבריאות ומבקשים לראות פרוטוקול, להבין איך ומי אישר את חיסון הסייביבק. נאמר להם שהפרוטוקול לא בנמצא.
אתם שומעים? הפרוטוקול לא בנמצא. הציבור רוצה לדעת, למה יש חיסיון ל-90 שנה? למה החוזים עם פייזר מושחרים? למה אין מידע? למה אין שקיפות? אין תשובות. ספרים לנו סיפורים, אמרו שיעשו את הדיון של הצטם, יעשו את זה בשידור חי, אבל את ההצבעה, מי הצביע מה? פתאום החליטו שלא. למה? כי מאיימים על החיים שלהם. שקר וכזב. שקר וכזב. הנה, זה השיטה של משרד הבריאות. הפרוטוקול לא בנמצא. חזק וברוך. ראיתם פעם שיש דבר כזה, פרוטוקול שהוא לא נמצא? בוודאי, שגורסים, מסתירים ומעלימים. אז הפרוטוקול לא בנמצא. שקר וכזב, ודאי שהוא נמצא, רק לא רוצים להראות את זה לציבור, רשעים, זה מה שהם.
יש פרוטוקול לכל דבר שנכנס לסל או במשרד הבריאות, את יכולה להיכנס לאתר ולראות. יש פרוטוקולים של כל דבר. הפרוטוקול של החיסון הזה הוא לא קיים.
גם אנחנו ניסינו להשיג אותו, עד עכשיו לא קיבלנו תשובה ממשרד הבריאות.
בטח, אתם גם לא תקבלו, למה שתקבלו? אתם לא תקבלו כי הם גנזו את זה או גרסו את זה או שמו את זה בחיסיון ל-90 שנה כמו החיסון של הקורונה. ואתם מחכים לתשובה ממשרד הבריאות? מה אתם מצפים שהם יגידו? אנחנו מצטערים שרצחנו ילדים והזרקנו להם חומר ניסיוני גנטי שלא אושר על ידי שום גוף, ואפילו בסין מודים ואנחנו לא מודים. זה מה שאתם רוצים שהם יגידו? מה, שאנחנו רוצחים? שאנחנו עושים ניסויים בבני אדם בלי אישור? שהחיסון הזה מזיק? שהרצנו לכמעט 500,000 תינוקות את החיים ולמשפחות שלהם? מה ציפיתם בדיוק שהם יגידו משרד הבריאות? הבנתם רבותיי? ככה זה עובד.
לפי המידע שבידינו, למעשה, היו או התקיים ניגוד עניינים בקבלת ההחלטה לאשר את החיסון.
תראו מופתעים שיש ניגוד עניינים. בואו נראה אם מופתעים לרגע. מישהו מופתע? כל החיסון של הקורונה זה ניגוד עניינים. אנשים קיבלו מימון מפייזר והודו בפריים טיים בחדשות 12. הראינו את זה בשידור הקודם. שקיבלו כסף פרופסור גילי רגב, פרופסור מק ליפצ'יץ, פרופסור רן בליצר, ועוד הרבה, עוד הרבה כוכבים. הודו כבר שהם קיבלו מימון והיה ניגוד אינטרסים וניגוד עניינים. שרון אלרואי ניהלה את המחקר לטובת פייזר לגבי החיסון של הקורונה, והיא ראש שירותי בריאות הציבור. אז מה אנחנו מתפלים שגם בחיסון הזה שהזריקו לתינוקות, היה ניגוד עניינים? מה, אנחנו צריכים להתפלא רבותיי?
וההחלטה התקבלה על יסוד ייעוץ של גורמים שבעצם היה להם אינטרס בהכנסת החיסון למדינת ישראל.
בבקשה. כתב תביעה חמור. חיסון ניסיוני ניתן לתינוקות בישראל. התביעה הוגשה בשם שני ילדים והוריהם בגין נזקי גוף, שניתן כי נגרמו לילדים כתוצאה מהחיסון. בד בבד הוגשה כנגד חברת סייבק. גם בקשה לתביעה ייצוגית, על פי כתב התביעה החיסון נגד הפטיטיס צהבת בי, שניתן משנת 2011 עד 2015 לכ-428,000 ילודים ותינוקות בישראל. לא אושר בשום מדינה מערבית מוכרת לפני שניתן בישראל. משרד הבריאות, אנחנו בודקים את הנתונים ונגיב. מה יש לבדוק? מה יש להגיב? מה יש לבדוק? רצחתם תינוקות, גרמתם לבעיות לכל החיים, לאוטיזם, לאפילפסיה, לבעיות נורולוגיות, על כלום, ילדים בריאים שנולדו בריאים, מערכת חיסונית תקינה, מתפקדת, לא חסר להם כלום, בורא עולם נתן לנו גוף בריא, ברוך השם, לא צריך שום דבר. וזה מה שאומר משרד הבריאות אחרי כל הצער והעוגמת נפש, אנחנו בודקים את הנתונים ונגיב, הבנתם רבותיי? והנה הכוכב, פרופסור גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, עוד מעיז לומר, מדינת ישראל יש לה מערכות בריאות מודרניות שיודעות לקבל החלטות. זה התשובה שלו, הבנתם? זה התשובה שלו, של הפושעים האלה. אבל מסתבר שפרופסור גרוטו, תסתכלו מה הוא אמר לגבי חיסון הקורונה. תחזיקו חזק רבותיי. הוא הציע לתת חיסון במנה אחת, נתנו את זה בשתי מנות, ושימו לב, כתבה שהתפרסמה בגלובס, ההצעה השנויה במחלוקת, של המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, שהוא כבר לשעבר, פרופסור איתמר גרוטו, לחסן נגד הקורונה במנה אחת במקום שתיים, בשל חוסר בתקציב, שיטה זו נוסתה כבר בעבר, בחיסונים לפוליו, פפילומה, דלקת ריאות, ואומר פרופסור גרוטו, מי שלא מנסה לא מצליח, עשינו כבר הרבה ניסויים בבני אדם, אז מה אכפת לנו לעשות עוד ניסוי על החיסון בקורונה? עשינו כבר הרבה ניסויים בבני אדם. ומי יודע למה הוא מתכוון כשהוא אומר הרבה ניסויים, מי יודע לאיזה פרשיות, למה זה קשור, אבל מה אכפת לנו, בוא נעשה ניסוי, עוד ניסוי אחד לרשימה, הבנתם? וזה הכוכב הזה עוד מעיז להגיד, יש לנו מערכות מודרניות, אז מה אם ה-FDA לא אישר את החיסון של הצהבת בי, הסייביבק? נו אז מה, אנחנו מספיק מודרניים, ויכולים להזריק לכמעט 500,000 תינוקות חיסון ניסיוני, שאפילו בסין הודו שהוא מזיק. תתבייש לך פרופסור גרוטו, וכל מי שקשור למשרד הבריאות, וכל מי שרואה את הדברים עכשיו, ועוד מעיז, לחשוב לחסן את הילדים שלו בחיסון לקורונה ולהאמין למילה אחת של משרד הבריאות, הוא פשוט מקריב את הילדים שלו על המזבח. מוריי ורבותיי, אין לי מילה אחרת להגיד. אבל זה לא נגמר רק בזה רבותיי, אנחנו עכשיו נעבור, תחזיקו חזק, לניסוי שנעשה בילדה בשם שיר כהן, נערה מסכנה שמתה בגלל ניסוי רפואי, וניסו לטייח את המוות שלה, ובחרתי להראות לכם את זה, יש המון מה להראות, מכיוון שזה כבר הגיע לפלילי, לחקירות פליליות במשטרה. וככה זה עתיד להיות גם בנוגע לגבי חיסון הקורונה, אמנם זה היה ניסוי רפואי אחר, אבל ככה יהיה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יוציא את האמת לאור, וכל מי שצריך לתת את הדין רבותיי, ייתן דין וחשבון, אי אפשר לברוח מזה. שימו לב רבותיי, תסתכלו ותחזיקו חזק. זה התפרסם ב-19 למרץ 2019. משפחתה של בת ה-12 שמתה בניסוי רפואי. התפטרות חברי הוועדה תמועה, אביה של שיר כהן, שמותה בניסוי רפואי תויח. תימו לב, ניסו להסתיר את זה. הופתע לשמוע על התפטרות שניים מחברי הוועדה, שמינה משרד הבריאות לבדיקת האירוע. בשיחה עם רעל הניוז, הוא אומר, אולי זה גורם לאי נוחות במערכת, אין מי שישמע את זה ולא ירים גבה. למה הם צריכים להתפטר? למה? מה קרה? תסתכלו רבותיי, חיים כהן, אביה של שיר כהן, הילדה שמותה בניסוי רפואי בבית החולים מיכילוב, תויח! לכו תדעו כמה דברים ניסו לטייח, זה התפרסם, בסוף זה הבינו שניסו לטייח, לכו תדעו כמה הם הצליחו לטייח ולהסתיר. הופתע לשמוע חיים כהן על התפטרות שניים מחברי הוועדה שמינה משרד הבריאות לבדיקת האירוע החמור. רק היום בבוקר נודע לי ששינו את חברי הוועדה, כי התקשרו ממשרד הבריאות לקבוע איתנו עם ההורים פגישה, כך הוא אמר לוואלה ניוז. דבריו באים בתגובה לחשיפת וואלה ניוז, כי שניים משלושת חברי הוועדה שמניע משרד הבריאות לבדיקת מותה של ביתו בת ה-12 התפטרו. כהן הופתע לשמוע על התפטרותם של השניים שגרמה לתחיית הגשת מסקנותיה על האירוע החמור. הבנתם למה הם התפטרו? כי הם ידעו שאם הם התפטרו, אז עכשיו אפשר לדחות את ההגשה של המסקנות על האירוע החמור ולהרוויח זמן ובינתיים להסתיר ולטייח, אבל זה לא הלך להם. הם לא הצליחו, לכן הם התפטרו. הם חשבו שהם יכולו לדחות את הקץ ולטטות מתחת לשטיח. תמוע בעיניי, אומר אבא של שיר כהן, שחברי ועדה מתפטרים או בוחרים שלא לעסוק בזה. אולי זה גורם לאי נוחות במערכת, אין מי שישמע את זה ולא יגרום לו להרים גבה. הניסוי המדובר נערך ב-2015, אחת מהנשתתפות בניסוי הייתה כהן, שסבלה מסרטן מוח גרורתי, והיא מתה כחודש לאחר שקיבלה את התכשיר, ובמהלך אותו החודש סבלה מתופעות לוואי חמורות. תופעות לוואי חמורות, והיא מתה אחרי חודש. שימו לב אחים יקרים, דוח חמור של מבקרת משרד הבריאות, יש מבקרת למשרד הבריאות מן הסתם, מצא כי להוריה של כהן הוצג מצג שווא, כדי שיסכימו שביתם תשתתף בניסוי. ואתם הולכים לחסן את הילדים שלכם לקורונה רבותיי? וכן כי בשל השתתפותה בניסוי, שלא יכולה לשפר את מצבה של שיר כהן, היא לא קיבלה את הטיפול הרפואי המקובל, שדווקא יכול היה להביא להחלמתה, הבנתם? גרמו לה למות, ממש בידיים. מלבד הדוח, גם אחת הרופאות שהשתתפה בניסוי, דוקטור ליאנה עדני בני, העלתה תלונות קשות על התנהלות רופאים בכירים שהיו מעורבים בו, כמובן. רופאים בכירים כמו עם ילדי תימן, כמו עם חיילי צהל, כמו עם חיילי הצנחנים, כמו עם האתיופיות, אנשים האתיופיות המסכנות, כמו עם ילדי הגזזת. תלונות קשות על התנהלות רופאים בכירים. מה אתם חושבים שרופאים בכירים, איזה צדיקי חסידי אומות העולם? מקבלים כסף, הכל זה כסף, הכסף יעבר עיני חכמים. רופאים בכירים שהיו מעורבים בו בניסוי הזה. וכן כנגד הוועדות שאמורות לפקח על ניסויים בבני אדם בבית החולים ובמשרד הבריאות, כמו ועדות אלסינקי. והנה זה הגיעו לפלילים, השופט בדימוס ליועץ המשפטי לחקור בכירים ביחילוב על טיוח מות בת 12. דוח משרד הבריאות קבע כי שיר כהן, שחלתה בסרטן, קיבלה טיפול ניסיוני במקום טיפול שיכול היה להציל אותה, מפני שהדבר הוסבר להוריה. מבקר הפרקליטות שקיבל את הדוח, קורא במכתב נדיר למנדלבליט לפתוח בחקירה נגד הרופאים ומשרד הבריאות. חשש לחיפוי על התנהלות פלילית, וככה יהיה בקרוב בעזרת השם יתברך, גם לגבי חיסון הקורונה, שיבקשו לפתוח בחקירה פלילית נגד כל הרופאים ומשרד הבריאות, שאומרים לחסן ילדים בלי שום סיבה, למרות שהממציא של הטכנולוגיה הזאת, של החיסון הזה, mRNA, אומר שזה יגרום להרג של ילדים. הבנתם רבותיי? טיוח, מנסים לטייח, מעשים פליליים. השופט רוזן, הנה, דוקטור ליאנה עדני בני, שהייתה רופאה במחלקה בנערך הניסוי, באיכילוב התלוננה על התנהלותם של הרופאים המעורבים של ועדות אלסינקי בבית החולים ובמשרד הבריאות. אלו הוועדות שאמורות לפקח על ניסויים בבני אדם. בעקבות התלונה של הדוקטור הזאת, עדני בני, נפתחה הבדיקה שהובילה לדוח של הביקורת החמור. במקביל הגישה באמצעות עורך דין סיגל פעיל תביעה נגד רופאים בכירים במחלקה. כעת מתברר כי דוקטור עדני בני פנתה גם לנציב רוזן בעניין והעבירה לעיונו את הדוח. ואביה של שיר אומר, היום זה קרה אצלי, מחר זה יקרה חץ ושלום אצל מישהו אחר. ממצא נוסף שמצוין בדוח הוא כי גורמים באיכילוב במשרד הבריאות התעלמו שוב ושוב מתלונות של דוקטור עדני בני בנוגע לניסוי. התעלמו, מה אכפת להם? שתמות הולכת, השם ירחם. את מי זה מעניין? בלשונו של רוזן השופט, מדובר בחיפוי לכאורה של בית החולים איכילוב וגורמים במשרד הבריאות על התנהלות בעלת גוון פלילי. לבסוף מזכיר השופט רוזן נמצא בדוח כי החוקר הראשי בניסוי לא פעל לפי נועל ניסויים רפואיים בבני אדם, בכך שהוא לא הסביר לקטינה שהיא משתתפת בניסוי ולא התחשב בדעתה. רבותיי, אתם שומעים, אני קורא זה ואני מזדעזע כולי. אני מזדעזע כולי. לא הסבירו לה בכלל שזה ניסוי, לא מתחשב בדעתה. גם עכשיו משרד הבריאות אומר, ה-FDA אישר חיסון לקורונה, שקר. שקר, זה חיסון ניסיוני, זה יותר לשעת חירום, וצריך להחתים על טופס הסכמה מדעת, ולהגיד לכל מי שבא לחסן את הילדים שלו, שזה חיסון ניסיוני, שעומד להיבדק במשך החמש שנים הבאות, והתוצאות שלו עדיין לא ידועות, ואסור לכפות, ולא סנקציות, ולא תו ירוק. ככה זה נעשה בישראל? מה פתאום? תראו מה הוא אומר, חיים כהן, אביה של שיר, אמר לוואלה ניוז, הגענו לבית החולים, ב-23 לאוקטובר 2014, הילדה הגיעה על שתי רגליים, עומדת, ממה שאני מבין היום מכל המסמכים, שיר הייתה יכולה להיות איתנו בחיים היום, אם היו אומרים לנו באמת מה היא צריכה, אבל למה שיגידו, צריך לעשות ניסוי, איך יעשו ניסוי? הבנתם? הם בחרו בדרך לא דרך למדר אותנו מהמידע לגבי תופעות הלוואי של הניסוי. שימו לה בדיוק מה שקורה היום. למדר אותנו מהמידע כדי שלא נתחיל לשאול שאלות, טען כהן. לי אמרו שיש להם המון ניסיון, 120 ילדים. לימים התברר שהתחילו את הניסוי באוקטובר ושירה איתה הילדה השלישית בסך הכל. עוד שקר אחד לארון השקרים של משרד הבריאות, אז איזה ניסיון יש להם אם בסך הכל היא השלישית? איזה ניסיון? גם כשהסיבוכים התחילו, אף אחד לא פנה לוועדת אלסינקי או משרד הבריאות בזמן אמת כדי לעצור את זה. היום כשאני מכיר כל מסמך וכל נייר שקשורים לשיר, אני מבין ששיקרו לנו ועבדו עלינו בעיניים. כהן הזיר, היום זה קרה, את לי מחר זה יכול לקרות חד ושום אצל מישהו אחר, צריך לעצור את הדברים האלה, אם זה חקירה פלילית, אם כל מה שצריך. אנשים בתפקיד הזה מרשים לעצמם להיות אלוקים. לדעתי צריך להעמיד אותם לדין ולמצות איתם את הדין כדי שהדברים האלה לא יקרו. אתם שומעים מוריי ורבותיי על מה מדובר פה? אתם מבינים על מה מדובר פה? ואחרי כל זה, וזה רק טיפה מן הים רבותיי, אנחנו רק בחלק הראשון, יהיה גם חלק שני בעזרת השם יתברך, תחזיקו חזק. אחרי כל זה אנשים עוד בתימה, מה משרד הבריאות יעשה עלינו ניסוי, נו באמת מה אנחנו מעבדת ניסויים, איזה מין פייק ניוז, איזה קונספירציות, מה פתאום? למה מה פתאום? אם זה קרה, לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלושה פעמים, מעל 7-8 פעמים, זה רק ממה שאנחנו יודעים. אז מה הבעיה לעשות עוד ניסוי אחד על כלל תושבי האוכלוסייה בסנקציות, בכפייה ובתו ירוק וביומים של פיתורים מהעבודה? מה אכפת להם רבותיי? הבנתם? וניסו לטייח את המקרה של שיר כהן, לכו תדעו כמה מקרים הם הצליחו לטייח. לכן האנשים התפטרו כי הם רצו להרוויח זמן כדי שלא ישאלו שאלות, אבל זה לא הלך להם כי לשקר אין רגליים. זה החלק הראשון להיום רבותיי, הניסויים שהיו, עד עכשיו דיברנו על מה שהיה בעבר, עם החיילים, עם הנשים האתיופיות, עם פרשת הגזזת, רנטגן ל-110,000 ילדים, חטיפת ילדי תימן, ניסויים בילדי תימן, ניסויים בשיר כהן, ניסויים בתינוקות של מדינת ישראל, והרשימה עוד ארוכה. בפרק הבא אנחנו נראה איך מדינת ישראל הפכה להיות נסויים, מעבדת הניסויים לטובת חברת פייזר, איך ממשלת ישראל ומדינת ישראל עם משרד הבריאות כפו על אזרחים טיפול שקוראים לו חיסון, אסור לקרוא לזה חיסון, תכשיר ניסיוני גנטי בכפייה ובסנקציות, שאנחנו הפכנו להיות המעבדה של העולם, בושה וחרפה. על זה אנחנו נדבר בחלק השני. אני מברך אתכם בכל הברכות האמורות בתורה, בבריאות איתנה, בנאור המעליה. אני מבקש ממכם, אחים יקרים, תפיצו את זה, אני מתחנן. אני משקיע המון על כל החומרים, ללקט, לעבודה מאוד מאוד קשה, ואני עושה את זה כי אני אוהב אתכם. אני אוהב את עם ישראל, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו, אסור להעלים עין, לא תעמוד על דם רעך, ויש הרבה אינפורמציה והרבה דיסאינפורמציה, לא תמיד אנשים יכולים לזכור את הכל, אבל אני משתדל בעזרת השם ידבר בסייעת הדשמיה, לעמוד על המשמר, להנגיש את המידע בשפה ברורה, להציג את הנתונים, אפשר לבדוק את הדברים. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, בחלק השני, בעזרת השם ידבר, איך הפכנו להיות המעבדה של העולם. תשתפו ותפיצו, אוהב אתכם, שתזכו לכל הברכות ולבריאות איתנה, רפואה שלמה ולחינוך ילדים בעזרת השם, אמן ואמן.